שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
הנושא שלנו היום, האנטישמיות, התחלנו בשיחות קודמות לברר את הנושא הזה עם הרב לייטמן, והגענו לתובנות מאוד מאוד מרתקות. נרצה גם היום להעיר את זה מבית נוסף, תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה את הנושא.
אז אנחנו ממשיכים באמת בשיחות שלנו בנושא של אנטישמיות, כשבשיחות הקודמות שהיו לנו, אנחנו דיברנו על זה שלאורך כל ההיסטוריה רודפים את היהודים כל פעם מסיבות אחרות, החל מסיבות של הרג ישו, אשמים במות ישו, אחר כך כל מיני סיבות כלכליות, אשימו אותם בסיבות כלכליות, פוליטיות, מאשימים את היהודים שמנהלים את העולם. זה נראה לא הגיוני, זאת אומרת כל פעם הסיבה משתנה, אבל השנאה נשארת אותה שנאה, העולם מתפתח, אוכלוסיות אחרות שכבר השנאה כלפיהם קטנה, התמתנה, אנחנו בסך הכל בתקופה שכן יש הרבה מאוד שינויים בזכויות אדם, שנאה על רקע של דת, זאת אומרת על רקע של להיות יהודי, זה כבר משהו שהוא פחות מקובל, ועדיין הסיפור הזה נשאר, אנחנו לאורך כל ההיסטוריה עם אותם, עם אותה שנאה. אנחנו רואים שמסלפים את העובדות נגדנו בצורה מאוד מאוד גסה, אפילו לא הגיונית. אנחנו מואשמים בדברים שאין ביניהם שום קשר למציאות. כל בן אדם בר דעת מבין שזה לא הגיוני, שאנחנו למשל אחראים לפיגוע בתאומים, או שמאשימים אותנו בכל מיני סיפורים והמצאות כאלה ואחרים על פגיעה בבריאות והרעלות מכוונות ורצון לפגוע במשחקים האולימפיים בלונדון, כל מיני המצאות שבאמת בתקופה שלנו כבר, זה לא נראה הגיוני. יש תגובות מאוד מאוד לא מאוד מאוד לא פרופורציונליות אלינו בעולם. אם נסתכל על האום למשל, אז ממש יש איזושהי מגמה לא הגיונית אפילו בגינוי של ישראל באום. אם אנחנו מדברים היום על, אומרים ש-35% מההחלטות שקיבלה המועצה לזכויות האדם של האום מגנות את ישראל. חסרות מדינות אחרות שמתייחסות בצורה הרבה הרבה פחות הוגנת לאזרחים שלהם? לא, עדיין בחרו בישראל. 60% ממשאבי החירום שקיימה עצרת האום הכללית כונסו נגד ישראל. 70% מההחלטות השוטפות דנות בישראל. והיה, השנה הייתה איזושהי פליטת פה של מתורגמנית באום שלא קיבטה את הרמקול שלה ושמעו את מה שהיא אומרת בפני כל מועצת האום, ודיברה על זה שיש, היא לא מבינה איך יש כל כך הרבה דיונים נגד ישראל שיש כל כך הרבה דברים אחרים רעים בעולם. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש איזושהי התמקדות בישראל כגורם שלילי, כגורם שמעורר דחייה, כגורם שמעורר שנאה. זה עוד יותר מפתיע על רקע זה, ואנחנו דיברנו על זה גם בשיחות הקודמות, ישראל, שהיהודים תורמים כל כך הרבה, כל כך, התרומה שלהם היא כל כך גדולה ביחס לעולם. ומתעוררת השאלה, למה זה קורה? מה הסיבה שגורמת לכל השנאה הזאת לקרות? אנחנו דיברנו על זה בשיחות הקודמות, שיש איזושהי התנגדות פנימית בסיסית של אומות העולם ליהודי שמחזיק בשני כוחות, גם כוח נתינה וגם כוח קבלה, לעומת אומות העולם שמחזיקים רק בכוח אחד, שזה כוח האגו, כוח הקבלה. ואנחנו רוצים להבין לאן זה מוביל עכשיו, ומה הפתרון לכל המצב הזה שתיארנו אותו. מאשימים אותנו?
כן, זה לא שייך מה שאנחנו מביאים לעולם. אני לא מבין, היהודים גם כן מטומטמים. תסלחו לי, אבל באמת, הם רוצות להגיד, בסדר, אנחנו עושים משהו רע, אתם חושבים בעולם, תראו מה שאנחנו עושים טוב. אז בזה לא מתחשבים בכלל. זה לא שייך. זה לא שייך. אף אחד לא ביקש ממך גם כן לעשות את הטוב הזה. אבל זה שאתה גורם לרע, אני מרגיש.
מה הפתרון?
אני מרגיש. עכשיו, אתה יכול להגיד כך. פרסי נובל, כל מיני דברים, תראו מה שאנחנו עשינו בעולם, זה אתה רואה מה שעשינו בעולם. תראה לי עכשיו מה שאנחנו עשינו רע בעולם, כנגד הטוב. אף אחד לא יכול לראות. אבל בזה כולם מאמינים, ובזה אף אחד לא מתחשב. אז צריכים כבר להבין את הגישה הזאת של אומות העולם. הם דורשים מאיתנו משהו אחר. הם דורשים מאיתנו שאנחנו נעשה את החיים שלהם חיים טובים.
איך?
אנחנו דיברנו על זה כבר לפני שתי תוכניות. לא בתוכנית הקודמת, מלפני הקודמת. כן? על התוכנית הראשונה, על אנטישמיות, שאנחנו הסברנו שם, שאברהם גילה את השיטה, למה האגו כל הזמן גודל, ובזה האנושות מתפתחת. התנושות מתפתחת, זאת אומרת, לצורות שאנחנו גודלים באגו שלנו יותר ויותר, זאת אומרת, אנחנו נכנסים לצרות יותר גדולות, כי האגו שלנו דחף אותנו, יחד עם הצלחה הטכנולוגית והכל, אבל הוא עושה חיים שלנו יותר ויותר אכזריים, ככה מתוחים וכן הלאה. אז אברהם גילה את זה, שהאגו כל הזמן גודל. בימינו הוא לא גודל סתם בצורה ליניארית, אלא באקספוננטה, ככה. בעקומה כזאת, חדה. ומה הוא גילה אז? שקיים כוח מיוחד בטבע, עוד אחד, כוח השפעה ואהבה, שאנחנו יכולים להוציא אותו מהטבע, ולשלוט על ידי כוח החיובי הזה, על הכוח האגו השלילי שלנו. איך אנחנו מוצאים את זה? על ידי חיבור. על ידי חיבור בינינו. בוא נתחבר בינינו. מה שאנחנו עושים בסדנאות שלנו נגיד, כן? בוא נתחבר בצורה כזאת, ונתחיל לגלות בינינו שכוח החיבור הזה, הכוח החיבור הזה יכול לחזות את כל האגו שלנו, ואז אנחנו בצורה כזאת נרגיש את עצמנו תחת מטריה הטובה. שלא אכפת לנו כלום מהטבע. אנחנו לא נרגיש שאנחנו נמצאים באיזה איום. אנחנו לא נרגיש שאנחנו מפסידים, שאנחנו צריכים להיות בתחרות, שאנחנו צריכים לאכול זה את זה, ושהכל יהיה לנו טוב המוחלט. הרוגע בכל העולם. זה גילה אברהם, ולזה הוא לימד את התלמידים שלו, שאיתם התנתק מהבבל, והלך לכאן לארץ ישראל. אנחנו נמצאים כבלבייטים על אותה החוכמה, והיום אומות העולם מרגישים, במיוחד היום, במשבר הזה הגלובלי, שרק מתרחב וכל הזמן הוא יתרחב יותר ויותר ויותר ויותר. הוא לא ייגמר אף פעם. יהיו איזה הפוגות קטנות. אבל המשבר זה עד שאנחנו ניכנס למבול, ממש. והאומות העולם מבינות שאצלנו יש פתרון. כי הם אותם הבבלים שאנחנו הלכנו בדרך אחת והם בדרך השנייה. ואברהם אמר לכולם, תצטרכו אחר כך להיפגש, ולהבין שהשיטה הזאת של האיזון הרע, האגו, על ידי כוח הטוב, האלטרואיסטי, האהבה, האיזון הזה הוא ההכרחי. לא רוצים עכשיו בבבל, תעשו את זה בעוד 3,500 שנה. בעוד 4,000 שנה. תעשו את זה. אין ברירה. למציאות הזאת 4,000 שנה זה לא, זה כמו שנייה.
אז עברו 4,000 שנה.
עברו 4,000 שנה, אנחנו נמצאים היום כמעט בסיום של כל התהליך הזה. שבסופו של דבר כל האנושות תצטרך לגלות שדווקא אותה חוכמה, מה שיש אצל יהודים, שיהודים בעצמם כבר שכחו עליה, חוכמת הקבלה, שהיא נסתרת בהם, אבל אותה חוכמה אנחנו צריכים כדי לאזן את האגו שממית אותנו, שאוכל את עצמו, כמו סרטן, אוכל את גופו של אדם.
ואיך זה ישפיע על האנטישמיות בעולם, מה שאתה אומר עכשיו?
כי במקום אנטישמיות אנחנו מקבל אוהדה, אנחנו נקבל ערכה, אנחנו נקבל אהבה, אומות העולם החזיקו אותנו על הידיים, כי אנחנו מביאים להם חיים. שיטת החיים נצחית, שלמה, זה מה שנותנת לנו חוכמת הקבלה, שאנחנו יודעים איך נכון לעבוד עם האגו, שהאגו זה לא יהיה סתם כוח הרע, זה יהיה עזר כנגדו, שעל ידי האגו שאנחנו מממשים אותו נכון, אנחנו דווקא מגיעים לפסגת ההתפתחות.
אז אם אנחנו שומעים למשל קולות בעולם שאומרים שכל היהודים צריכים לעבור לישראל, זה יפתור את האנטישמיות. או שתורידו פרופיל, תתבוללו בקרב העמים, אל תתבלטו, זה יוריד את האנטישמיות. מה אתה אומר בעצם לכל אותם...
שטויות. כאלה פטנטים יכולים להביא לחוד ועוד ועוד. זה, זה, זה לא, זה לא עובד. אנחנו נמצאים בתהליך של הטבע, ואנחנו במוקדם ומאוחר נצטרך לגלות את הפוטנציאל הזה, כוח פוטנציאלי שיש בכל אחד מאיתנו, להיות מורים לכל האנושות. אנחנו נצטרך לגלות את חוכמת הקבלה, שעל ידי אנחנו יכולים לרסן את האגו, בצורה שאנחנו נשתמש בו נכון, כי הכוח האגו זה כוח חזק, הוא יכול להיות טוב, אם יש מישהו שיודע להשתמש בו נכון. וכך אנחנו נתקדם לצורה נכונה, אבל לא שהתבוללות זה לא תעזור, אנחנו גם כן לא יכולים להתבולל. עוד מעט התגלו לך עוד 10 השבטים הנהדרים. את תראי שהם לא התבוללו. הם לא התבוללו. מקצה העולם יבואו ויגידו שכן, אנחנו יהודים.
אז יש משהו ששומר על היהודים באיזושהי עטיפה כזאת?
כן, כי יש הבדל גדול מאוד, עקרוני, ביסודו של הטבע, ברשימו מה שנקרא, הפנימי שבתוך האדם, שמפעיל את האדם, שזה נקרא יהודי וזה עדיין לא. והאמת שכל אומות העולם, גם בהם יש אותו רשימו, כמו ביהודים, רק עדיין הוא עוד לא התגלה, עוד לא מדבר בתוך האדם, כמו שבכל הבבלים. אברהם פנה לכל הבבלים, בואו נעשה חיים החדשים לפי עיקרון החדש. אז אלו שאצלם התברר הרשימו הזה, היסוד הזה, הפנימי, לחיבור, הם באו אליו, ולמי שעדיין זה לא התבהר, לא מדבר עליו עניין החיבור, לא באו. עכשיו אנחנו מתקרבים למצב שכל העולם, אחרי זה שהוא מגלה מה זה קורה, המשבר הזה הגדול, והעולם הגלובלי הזה הלא נורמלי, וכן הלאה וכן הלאה, אחרי זה העולם ירגיש שהוא חייב חיבור. שלא יכולים להיות חיים אחרים, אלא רק בחיבור ההדדי, שנהיה כאגודה אחת.
אז אתה אומר שאנטישמיות זה בעצם איזושהי צעקה של העולם, איזושהי דרישה של העולם, תלמדו אותנו איך להשתמש באותו כוח שקיים אצלכם ולא קיים אצלנו?
ודאי, זאת הסיבה האמיתית. אבל מה אומרים אומות העולם? הם אומרים שכל המפתחות מחיים הטובים נמצאים בנו, אצלנו. נו, הם בעצמם אומרים. הם אומרים שיהודים אשמים בכל הצרות שבעולם. לא שאת אומרת, איך זה שייך לישראל מה שהם אומרים עלינו? כן? ששם משהו קרה, זה יהודים עשו. כי זאת הרגשה שלהם הפנימית, שזה נכון. והם לא יכולים לעזוב אותה.
אז אנחנו צריכים לתקן בעצם? זה מה שאתה אומר? הם אומרים לנו, אתם מקלקלים את הכל בעצם.
ודאי שרק אנחנו צריכים לעשות כאן משהו. אין להם מה לעשות לאומות העולם. הם תלויים בנו.
מה אנחנו צריכים לעשות?
להראות להם איך להתארגן יחד.
אני עכשיו צופה בטלוויזיה. אני רואה את התוכנית הזאת. כן. ואני אומרת ככה. אני מבינה שיש כאן איזושהי דרישה ממני, כיהודיה, כישראלית, לבוא ולעשות כאן איזשהו, ליצור איזשהו שינוי.
כן.
אני רוצה לשתף פעולה עם השינוי הזה.
כן.
אני רוצה להתחיל ולעשות משהו, כדי ליצור לילדים שלי עולם יותר טוב. נו. כדי שהאנטישמיות הזאת לא תגיע גם לדור הבא, מספיק נמאס.
כן.
מה אני יכולה לעשות?
את צריכה...
את צופה בטלוויזיה.
כן. את צריכה להצטרף לחינוך שלנו, וללמוד מה זה נקרא להיות יהודי, לא דתי ולא חילוני ולא כך ולא כך, אלא מה זה נקרא באמת להיות יהודי, ממילה ייחוד, חיבור, אהבה הדדית, איך להגיע לזה. והחוכמה הזאת, שיטה הזאת, את תצטרכי למסור גם כן לילדים שלך, וגם בכלל לכל מי שנמצא בסביבך.
עכשיו, לפני שאני מגיעה אליך, אני עוד כרגע שמעתי פעם ראשונה ממה שאתה מספר לי כרגע. נפתחו לי, כן, נפתח לי משהו ככה בהבנה שלי שלא הבנתי עד היום, אבל מפה ועד להצטרף לאיזושהי לחינוך. קבוצה.
לא לקבוצה, לשיטת החינוך.
אני עוד לא יודעת, אני עוד רוצה בינתיים לאט לאט להקל את זה, יכול להיות שבעתיד אני אצטרף, אבל בינתיים אני יושבת בבית, ואני כאן רוצה לעשות
לא,
משהו.
לא, אני לא אומר שאת צריכה לצאת מהבית. אלא... להצטרף לחינוך שלנו זה נקרא להיות דבוקה ל... נגיד ערוץ 66 שאת עכשיו צופה בו,
כן?
להתעניין בחומר שנמצא כולו בצורה פתוחה לכולם באינטרנט, ועל ידי זה להתחיל לספוג את החומר הזה, והספיגה הזאת תעזור לך להשתנות.
אוקיי, זה משהו שאני כבר יותר קל לי לעשות אותו בשלב הראשון.
כן, את לא יוצאת מהמטבח בבית שלך, בבקשה. אפילו את יכולה לשמוע את זה ברדיו שבאינטרנט.
אוקיי, זה בסדר. עכשיו אני אומרת, אתה כרגע פתחת לי איזשהו, נתת לי תפקיד בעצם. אתה אומר ככה, היום בתור יהודיה או ישראלית, יש לכם לכל העם הזה, איזושהי משימה.
כן.
משימה של חינוך. איך אמרת? תהיו משרד החינוך של כל, של כל העולם.
כן.
חשוב שגם העולם ידע את זה? את כל מה שסיפרת לנו
ודאי,
כרגע.
ודאי.
חשוב שגם העולם ידע?
ודאי. את חייבת לספר על זה לכל העולם.
למה?
שאנחנו גילינו משימה העיקרית, שאנחנו חייבים לספר אותה לעולם, לפי המשימה הזאת אנחנו צריכים להגיע לאותו חיבור כמו שהיה לנו פעם. אבל כמו שהיה לנו פעם, אבל הפעם אנחנו נגיע למימוש המשימה הזאת לא בשבילנו, אלא כדי להיות אור לכל העולם. לתת בזה דוגמה לכל העולם. אנחנו כן מבינים את האנשים ששונאים אותנו על חוסר תפקוד הנכון שלנו, שהם מרגישים עצמם תלויים בנו בכל וכל, ואנחנו באמת הולכים לסדר את עצמנו כדי לשרת אותם בנאמנות. אנחנו עכשיו הבנו למה אנחנו הגענו לארץ ישראל. אנחנו באמת הבנו עכשיו מה התפקיד שלנו כאן. שאנחנו צריכים כאן לעשות מדינה לדוגמה. איך לחיות יחד. לא לפי חוקי המערב הקפיטליסטים. אלה לפי החוקים של התורה, חוכמת הקבלה. להיות כאיש אחד בלב אחד. בשוויון, בהדדיות, בחיבור, באהבה הדדית. וזה אנחנו צריכים להראות לכל העולם, שהעולם כל כך זקוק כבר לזה, וסובל שאין לו את השיטת החיפור הזאת. זה אנחנו צריכים לספר לכל העולם. ואז העולם יגיד לכל השכנים שלנו, שקט, תנו להם לעשות מה שהם רוצים לעשות, כי הם עושים את זה לכולם, לכולנו.
החשש הוא שזה ייצור התנגדות, הרי תמיד אומרים לנו...
כלום לא ייצור התנגדות, זה הם מחכים כל ההיסטוריה מאיתנו. כל ההיסטוריה הם פונים אלינו ואומרים, אתם עושים רע בכל העולם. אתם לא מבצעים, במילים אחרות, אתם לא מבצעים מה שאתם צריכים לעשות. אתם יושבים על איזשהו ברס של העושר, לא נותנים, לא פותחים אותו. העולם סובל בגללכם.
זה לא נשמע כמו התנסות, זה נשמע כמו משהו שכאילו כל הזמן אומרים לך, אתה לא
הם
בסדר.
הם אומרים בעצמם את זה שהם תלויים בנו. איזה מין התנסות. אני רוצה את זה. אני דווקא לפי הטבע שלי הייתי רוצה להתחבות שם ביניהם. להתחבא שם. לא להיות בכלל מורגש. אני הולך להתנסה? מה פתאום? הם רוצים שאני כך יהיה. שאני יהיה גבוה מכולם. שאני יראה להם את החיים. יראה להם את הדוגמה, ילמד אותם איך לחיות.
אז זה בעצם השלב הראשון, זה ייתן לנו איזושהי, זה יוריד את הלחץ.
אנחנו היינו צריכים עוד לפני קום המדינה, כן? לפני קום המדינה, להגיד לכל העולם, אנחנו באים לארץ ישראל כדי לבנות כאן מדינת ישראל לפי חוקי חוכמת הקבלה, לפי החוקים הפנימיים של הטבע, להראות לכל העולם איזה מדינה צריכה להיות, לפי החוקים של חיבור, אהבה הדדית, וכל המדינות שהתחברו יחד. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. ואז לא היה שום התקדמות. סליחה, ואז לא היינו מרגישים שום התנגדות. אז לא היינו מרגישים שום התנגדות מאף אחד. כי זה כוח הטבע פועל, חוק הטבע פועל. אם אנחנו מפעילים אותו בצורה כזאת שאנחנו הולכים לקראת התיקון, לקראת מטרת הבריאה, אין בדרך שום מכשולים.
מה זה החוק הזה?
שכולנו צריכים להיות כאגודה אחת, כאיש אחד בלב אחד, כל העולם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, וישראל חייב להיות אור לגויים, כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, צריכים להיות כמורים, כדוגמה. זה עוד מימי הבבל, מאותו משבר הגלובלי שהיה אז, ועכשיו אנחנו הגענו למשבר הגלובלי הבא. זהו, אין יותר. אם אנחנו עכשיו נתחבר יחד ונראה דוגמה לכל העולם, פתרנו את כל הבעיה של כל העולם ושלנו.
אז לפי מה שאני מבינה ממך, השלב הראשון זה בעצם להגיד לעולם שאנחנו, יש לנו תפקיד ואנחנו מוכנים לקחת אותו עלינו.
כן.
ובשלב הזה בעצם תהיה איזושהי, ייתנו לנו את הזמן לעשות את התפקיד שלנו, הלחץ ירד.
הם יבואו לעזור לנו בכל וכל. הם יגידו לנו, רק תגידו לנו מה לעשות, אנחנו מוכנים בכל דבר לעזור לכם.
עכשיו, איך זה, למה התפקיד הזה היה מוסתר מאיתנו כל כך הרבה שנים? אם היינו יודעים, יכול להיות שאם היינו עושים את זה כבר לפני הרבה שנים. אני בטוחה שהרבה צופים עכשיו, שצופים בנו בטלוויזיה, שואלים את אותה שאלה, אני לא ידעתי את זה עד עכשיו.
לא ידעת, נכון. לא ידעת. ואגב, אני לא ידעתי לפני שגיליתי את זה, בספרי הקבלה.
למה הייתה לזה? למה
הסתירו? גם חוכמת הקבלה בעצמנה הייתה נסתרת בכוונה. אנחנו היינו צריכים להתאמה באומות העולם. להתאמה באומות העולם.
בשביל? וכאילו אתה מדבר על איזו תוכנית כזאת גדולה.
זה תוכנית גדולה. זה תוכנית גדולה ומאוד מורכבת ולא פשוטה. כן. אנחנו מהגובה שפעם היינו, בגובה הרוחני, באהבה, נפלנו לשנאת חינם. אבל הגובה הרוחני הזה הוא נמצא בנו בצורה נסתרת. ואז אנחנו נכנסנו כולנו בגלות בין אומות העולם. ובהם אנחנו משפיעים, אנחנו לא יודעים אפילו איך. אנחנו משפיעים בהם ובונים ביניהם כל מיני קשרים. זה עוד התגלה מה אנחנו עשינו. עשרת השבטים הם כבר שם מימי בית המקדש הראשון נמצאים בתפקיד הזה. לא יודעים מה זה. גם כן מארגני של כל המלחמות וכל פעולות הטרור. כל דבר ודבר מה שיש זה הכל בסופו של דבר בא... בשביל יהודים. אין פורענות לעולם, אלא שהיא באה רק בשביל בני ישראל.
זה נוצר כאן איזשהו מצב, אתה אומר, אז למה הייתה הסתרה הזאת כל הזמן? למה לא ידענו על זה? אני יושבת, אני אומרת ככה.
כי אחרת לא היית מתנהגת כמו שאת מתנהגת היום. וכל היתר זה בלימוד. אנחנו צריכים ללמוד. אני לא יכול עכשיו לשפוך לך תוך 3 דקות, אני רואה שנשאר לנו בתוכנית. אני לא יכול פשוט לבצע. זה צריכים ללמוד משך זמן מסוים, כן. אבל זה חלק ממה שיצטרך לאנושות בכל זאת לדעת. במשהו. אנחנו נדבר על זה. תכלס, לענייננו. אנחנו צריכים להתחבר בינינו. יש שיטה. במעגלים, בעשיריות, יש לנו שיטה איך להתחבר, אנחנו עושים את זה כבר, אבל צריכים לעשות את זה באמת בהיקף הגדול, עם כל העם כאן ועם כל היהודים בחול, גם פה וגם שם, אנחנו צריכים לגרום לעם שלנו להתחבר, להיות כמו בימי אברהם, כמו בימי בית המקדש הראשון. אנחנו צריכים לעלות בגובה הזה, ברגע שאנחנו עושים את זה, ברגע שאנחנו רק מתחילים לעשות את זה, כל העולם נרגע. לא באים אלינו בשום טענות. בוא נעשה, בוא ננסה. זה דברים שהם בידינו. הכל נרגע. אין בגבולות שלנו סונים שרוצים לאכול אותנו, אין בעולם כולו אנטישמיים, כולם בעד. ישראל מתחילה לתפקד, היא מתחילה סוף סוף לעשות מה שהיא חייבת לעולם לעשות. מה שחוק העליון, כוח העליון מחייב אותם, עכשיו סוף סוף היהודים האלה התחילו לממש.
רציתי רק עוד להוסיף שאלה, אולי אחרונה, לא הבנתי, הגישה הזאת שאתה מציע, היא גישה חילונית או דתית?
חילונית לגמרי. אין כאן שום קשר לדת. כי דת לא מטפל בואהבת לרעך כמוך. דת לא מטפל בקשר בין בני אדם ובאהבה. מכל שכן לכל העולם. כמו שאומר רבי אלעזר בן רבי שמעון. דת לא מטפל בזה. דת זה רק כדי לשמור את המנהגים ביתיים, ודאי שזה לא נגד, לא מתנגש. אבל זה טיפול אחר לגמרי באדם.
עוד שאלה אני חייב לשאול. הזכרת קודם שיש ליהודים פוטנציאל עצום, שהם בכלל לא מודעים לו מבחינת היכולת הרגשית והשכלית של האדם.
היכולת שלהם לשנות העולם, לשנות המציאות, לשנות את עצמם, לשנות האנושות. זה על יהודים לעשות. ואנחנו קיבלנו את השיטה הזאת, היא נקראת חוכמת הקבלה, ולכן אנחנו צריכים עכשיו, הגיע הזמן, כמו זוהר מדבר וכולם מדברים, כל המקובלים מדברים שעכשיו זה הזמן לגילוי שלה ולמימוש שלה. ורק בגילוי הזה אנחנו נתפטר גם מאנטישמיות וגם בכלל נתקן את עצמנו וכל העולם. זה עלינו. כאן עכשיו בדורנו.
איך החברה הישראלית תראה אז במשפט אחד?
כולנו מחוברים כאיש אחד בלב אחד. כולנו נמצאים כבר בהרגשת העולם הנצחי ושלם. כולם מחוברים, מזדהים עם כוח עליון. עוברים למימד הבא. שכולו טוב.
כולו טוב, קנינו. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם, שיהיה לנו כל טוב. חיים חדשים, להתראות.